אנחנו ממשיכים בפרק קניין תורה, שהוא מכונה גם פרק שישי של מסכת אבות, למרות שהוא לא חלק אורגני של המסכת, אלא הוא ברייתא שנוספה, ושעוסקת במעלת התורה. אנחנו בסיומה של המשנה הארוכה, משנה ב', שעוסקת בכל העוסק בתורה לשמה, זוכה לדברים הרבה. אז אנחנו הגענו לסיומה כמעט של הרשימה של הדברים הרבים שהוא זוכה בהם, והגענו ל"והווה צנוע", כן? ממש סוף המשנה, יש ברשימת הדברים שזוכה האדם, שזוכה בהם האדם שלומד תורה לשמה, יש "והווה צנוע" וערך רוח, ומוחל על אלבונו, ומגדלתו ומרוממתו על כל המעשים. כן, זה הסיום של כל הרשימה שהייתה, יקרא אהוב, רע, אוהב את המקום, אוהב את הבריות, משמח את המקום, משמח את הבריות, ונותנים לו חיקור דין וממשלה וכו' וכו', ומגלים לו רזי תורה, ונעשה כמעיין המתגבר וכנהר שאינו פוסק. עד כאן הגענו. עכשיו, יש ביטוי והווה צנוע, כלומר האדם שזוכה לדברים הרבה, או אותו אדם שעוסק בתורה לשמה וזוכה לדברים הרבה, הוא גם נהיה צנוע. כלומר, לכאורה הצניעות היא מהמדרגות הראשונות של הנפש, כלומר פה שמים את זה ממש בסוף בסוף. בסוף הוא צנוע, כן באמת? חשבנו שזה מינימום שבמינימום להיות צנוע. אין צניעות הגוף ואין צניעות הנפש. אלא שיש כאן כנראה רמז משהו עמוק מאוד, והוא שמי שזוכה ללמוד תורה לשמה, אז הוא גם זוכה להיות צנוע באמת. כל האחרים שהם צנועים, אינם יודעים למה הם צנועים. אבל מי שלמד תורה לשמה, הוא יודע למה הוא צנוע. מה זאת אומרת? צנוע, הכוונה שיש לו מה להצניע. יש בדיוק כזה, ואת צנועים חוכמה. מי שאין בו צניעות, אז מה יש לו כן? הוא מוחצן, הוא פונה כלפי החוץ. למשל, מי שאיננו צנוע בלבוש, אז מה העיקר אצלו? מה שהוא מגלה. מי שצנוע בלבוש, מה העיקר אצלו? מה שהוא מכסה, מה שהוא מסתיר. אז כמו כן גם, לגבי התכנים הרוחניים שהתורה מזכה בהם, יש מי שמחצין את ידיעותיו, את חוכמתו, מידותיו וכו', ויש מי שמצניע. והשאלה היא מדוע האדם יצניע מה שיש בו? אם הרי הוא חכם, או צדיק, או יפה, כן? כלומר, למה הוא צריך להצניע את זה? כי הוא יודע שהערך האמיתי של הדברים איננו ניתן לגילוי. אז אם הוא מחצין אותם, אז הוא משפיל אותם. מה שאין כן, אם הוא שומר אותם בפנים, זה בגלל שהוא יודע שאי אפשר לגלות אותם. ולכן מי שזכה לתורה אמיתית, אז הוא גם צנוע, כי הוא יודע שאותה תורה הוא לא יכול למסור החוצה. כן, בבקשה. לסרב אני מסביר. הסברתי את זה. למה זה בסוף? אמרתי שכל מי שצנוע בהתחלה, הוא יהיה צנוע, אבל זה לא צניעות אמיתית, כי הוא לא יודע למה הוא צנוע. מה שאין כן, מי שזכה לתורה באמת, אז הוא יודע למה הוא צנוע, כי יש לו מה להצניע. כי הוא יודע שאותו תוכן, אם הוא יתגלה, כבר לא יהיה אותו תוכן. זה כמו למשל בסמים, יש בסמים מאוד יקרים, שמתקלקלים ברגע שמשאירים את הבקבוק פתוח. אז לכן הוא מצניע את זה, לא בגלל שאינו צרה באחרים, הוא פשוט רוצה שהדבר יישמר. לכן מי שלומד תורה באמת, הוא צנוע באמת. מובן? זה דברים פשוטים, לא? הוא צנוע וערך רוח. מה זה ערך רוח?
סבלן.
סבלן, יש לו סבלנות, כן? הביטוי לקוח מהתורה, השם השם אל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד ואמת. ערך אפיים זאת מידה סודית ביותר, שלאדם יש סבלנות. למשל, אדם אומר, יש תהליך שכואב מאוד, אבל זה לא נורא, כי אני יודע שאחריתו של התהליך הזה לטובה. כמה זמן זה ייקח? 1400 שנה. לא נורא. משהו בין 1000 ל-1400. אבל בסוף זה יצא טוב. אז כדאי. אבל כדי להגיד את זה, יש שתי אפשרויות. או שאדם מאמין בזה מבחינה פורמלית, כי אמרו לו שזה מה שהיהדות אומרת, וכיוון שהוא מאמין ביהדות, אז הוא גם מאמין שהכל לטובה. אבל בסופו של דבר זה חיצוני לו, זה לא אמיתי. ויש מי שיודע את זה באמת. הוא רואה. כלומר, הוא אכן רואה כיצד אותם זרעים שהוא זורע עכשיו, ינבטו לאחר 1400, 2000, 3000 שנה. של אברהם אבינו היה אדם עם סבלנות אדירה. הוא פתח מהלך, שהוא ידע שזה ייקח 4,000 שנה כדי להתגשם. אבל מה זה 4,000 שנה לעומת הנצח? לכן אברהם פותח את התהליך הזה, לא מפחד. עשה, בינתיים אתה תקומם את כל העולם נגדך, אתה שברת פסלים, וכולם נגדך, לא נורא. עוד 4,000 שנה זה יעשה משהו. אז כדאי. זה כוח של מי שלומד תורה לשמה. זאת אומרת שהוא עושה את זה לא מתוך האינטרס האישי, אלא הוא רוצה את האמת באשר היא אמת. מכוח זה הוא גם קונה אורך רוח. מה שאין לאחרים שרוצים להשיג במהרה יעדים כמה שיותר מהר. ואז גם מוכנים לעשות שטויות בגלל זה. אז אם כן אמרנו, והווה צנוע וערך רוח. הוא מוחל על עלבונו. מה פירוש מוחל על עלבונו? זה ביטוי קצת משונה. קודם כל צריך להבין מה הפשט של מוחל על עלבונו. למי הוא מוחל?
למעליב?
למה שהוא ימחל? הרי כתוב כל תלמיד חכם שאינו נוקם ונותר כנחש, אינו תלמיד חכם. משמע שאדרבה, תלמיד חכם, הוא רק ממתין איך להינקם מהעליב.
למה?
מה?
נכון,
אז זה מדובר, מוכל על עלבונו, משמע שהעליבו אותו. אז מישהו העליב.
לא, על אותו אחד שנוקם ונותר כנחש, על מה מדובר שם?
אז אני מה שאני מסביר, מה זה נוקם ונותר, על מה? העליבו אותו. הרי העלבון זה ודאי אחת מהפגיעות, נכון? זה בכלל הפגיעות. זאת אומרת, לפי זה, תלמיד חכם שהעליבו אותו, הוא צריך מה זה להתעצבן? לא למחול, נכון? פה כתוב מוכל על עלבונו. מוחל על... אתה אומר, לא שם לב, לא שם לב, וכתוב גם שהוא מוחל, מה שהוא שם לב. יש ביטוי כזה במסכת גיטין, תנו רבנן, הנעלבין ואינן עולבין. שומרים חרפתם ואין משיבים, עושים מאהבה ושמחים בייסורים, עליהם הכתוב אומר, ואוהביו כצאת השמש בגבורתו. עכשיו, לא מובן. מי זה האנשים האלה? מה קרה להם? קודם כל, מה עשו להם? אז הם נעלבו או לא? נעלבו. נעלבין. כן, לא שהם שמעו עלבון ולא ישיבו. כי זה לא אכפת להם. לא, זה אכפת להם. הוא נעלב. בפנים. זה ממש פגע בו. ואף על פי כן אינם עולבים. להבין מה קרה פה. מוחל על עלבונו. כן?
יש לסיפור של דוד המלך
ש... אותה דוד המלך. איך דוד המלך אמר לא להגיב לדברי אהוד בן גרה? יש השימאי בן גרה, כן? שימאי קילל אותו... אז כללה נמרץ. מה? אז הוא? הוא נקם בו יותר מאוחר. אבל באותה שעה הוא אמר, השם אמר לו לקלל, תעזוב אותו. לא מובן. גם הדבר הזה, לא מובן. אנחנו חושבים שמה רואים שדוד דווקא לא מחל. הוא אמר לו להגיב, אבל הוא לא מחל. הוא לא מחל, בכלל. הוא אמר לו להגיב. הוא אמר, השם אמר לו לקלל. אבל הוא לא מחל לו. עובדה שאחר כך הוא נוקם בו.
אולי פה
הכוונה,
שכאשר הוא מרגיש את
העלבון,
אז הוא לא מגיב, כי זה משהו אישי אולי
יהיה. עד כשנרגע
קצת, אז הוא
נוקם לו. זה יפה לגבי דוד המלך. נכון. זאת אומרת, דוד המלך, הוא לא יכול היה להגיב בגלל שהוא חשש שתגובתו תהיה אישית. והרי התגובה שלו כמלך צריכה להיות מצד טובת המדינה. וטובת המדינה זה דברים שעושים בקור רוח. לכן הוא חיכה שכבר העסק נרגע, ואז הוא אמר לשלמה, חסל איתו חשבון. אז כל תלמיד חכם אפשר להגיד את זה. זאת אומרת שבאותה שעה, אבל אז אתה יגיד, אינו מגיב על עלבונו, אינו משיב על עלבונו. פה כתוב מוכל. מוכל זה משהו פנימי, שהוא באמת מוכל.
בסדר, הוא מוכל.
אז פשוט אני אגיד לכם את ההלכה. ההלכה היא פשוטה, הרי. במקום לעשות כל מיני פלפולים וסברות, בואו נראה את ההלכה. ההלכה היא שאם מישהו ביקש מהתלמיד חכם מחילה, הוא מוכל. זה הכוונה. כלומר, אינו מקשה ליבו.
רב שמחל על כבודו, כבודו מוכל.
לא דיברנו על מחילה על כבודו, מדובר על עלבונו, שזה משהו אחר לגמרי. יש הבדל. למשל, רב שמוכל על כבודו, נגיד כבודו של חכם, שנותנים לו לעבור ראשון בתור. הוא אומר, לא, אני מוכל. זה בסדר. הלכה היא כבודו מחול. בסדר? לעומת זה מלך, אין כבודו מחול. אבל תלמיד חכם שמחל על כבודו, כבודו מחול. אבל פה עלבונו, זה הכוונה שפגעו בו. אז אסור לו למחול, זה הלכה מפורשת.
אתה תורפוך. סליחה, רב שמחל על כבודו, אין כבודו מחול. לא שכבודו מחול.
אתה אומר ככה, שכתוב הפוך, שרב שמחל על כבודו, אין כבודו מחול. ככה אתה אומר. כן, אז אתה כנראה זוכר לא נכון. עכשיו יש לי בעיה, יש לי קצת בעיה. לא, כי אם, אני לא יודע, אתה תמיד חכם או לא, זו השאלה. אם אתה תמיד חכם, יש לי בעיה להגיד לך ככה בציבור שאתה לא זוכר. בעיה. טוב. בקיצור, מלך שמחל על כבודו אין כבודו מחול, רב שמחל על כבודו כבודו מחול. זה הלכה מפורשת. למה? בגלל שהתורה היא תורה שלו, שנאמר תורתו, תורה דילה, יגיע יום ולילה, אז הוא יכול לעשות עם התורה מה שהוא רוצה. מה שאין כן המלכות, שזה לא שלו, אלא של המלך, ולכן המלך לא רשאי למחול על כבודו, כי זה טובת המדינה. עכשיו בואו נחזור לעניין. מלך, אז מה שכתוב שתלמיד חכם אסור לו למחול על עלבונו, לא מדובר על כבודו, מדובר על עלבונו, שבעלבונו אסור לו למחול. אבל אם ביקש ממנו מחילה, מוכן, זה הכוונה, כלומר שהוא לא מתקשה. הרי היה למדו מאברהם אבינו. הרי מה עשה לו אבי מלך? לקח לו את אשתו. שזה בכל זאת, האם הרב שם לב לעובדה שהוא פוסל תמיד את דעת תלמידיו? אני לא חושב שזה נכון. כמה פעמים, אולי תשמע את השיעורים שלי, וכמה פעמים תשים לב שאם מישהו אמר דבר נכון, וזה קורה, אני אפילו מאוד אוהב. כן. טוב. עכשיו, אבל כשזה לא נכון, אז אני אגיד שקר להגיד שזה כן נכון. הוא אמר משהו לא נכון, אז אני אגיד, מה, אתה צודק. אמת חשוב מן הכל. עכשיו, מה? אבימלך, כן, אבימלך. אז מה עשה אבימלך לאברהם? לקח לו את אשתו. שזה לא דבר סימפטי במיוחד. באמצע הלילה, בא אלוהים אל אבימלך, אומר לו, הנך מת על האישה אשר לקחת והיא בעולת בעל. שמתחיל שם ויכוח, הגוי גם צדיק תהרוג, בסוף הקדוש הוא אומר לו, אם אינך אשבת אשת האיש כי נביא הוא, ויתפלל בעדך וחיה, ואם אינך משיב, דע כי מות תמות אתה וכל אשר לך. אבימלך קם בבוקר, מבוהל מאוד, מחזיר את שרה. מבקש מאברהם, תתפלל עליי, ויתפלל אברהם אל האלוהים, וירפא אלוהים את אבימלך וכו'. זאת אומרת, שאותו, ברגע שביקש ממנו אבימלך מחילה, למרות שהיה מדובר בפגיעה מהקשות ביותר שיכולות להיות לאדם, אברהם מחל. למה? בגלל שהוא יודע שזה לא שווה להיעלב. כלומר, לא שווה לאדם לקחת אישית את ענייני העולם הזה. לכן הוא מוכל על אלבונו. אלא מה? זה שהוא לא רשאי למחול, כל הזמן שבגילו ביקשו מינו מחילה, זה לא בגלל שלא יש חשק כזה, אלא בגלל שיש צורך מפני כבוד התורה שלא למחול. כן.
היה לו על מה למחול, כי הוא אמר שהיא
אחותו.
אף
אחד
לא
אמר,
הוא לא אמר
זאת אשתי, בוודאי שהיה לו על מה למחול. כי כתוב בגמרא, שהרי אבימלך יש לו טענה, נכון? הרי אבימלך טענה את הטענה הזאת. הוא אומר, בא, הוא אמר אחותי, וגם היא אמרה אחי הוא, בתום לבבי ובניקיון כפי עשיתי זאת. נכון? מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? גם אני ידעתי שבתום לבבך עשית זאת. למה הוא לא אומר בניקיון כפיים? אבימלך אמר, בתום לבבי ובניקיון כפי עשיתי זאת. הקדוש ברוך הוא אומר לו, גם אני ידעתי כי בתום לבבך עשית זאת. לא אומר ניקיון כפיך. סימן שזה לא בניקיון כפיים. מה לא בניקיון כפיים? אך נשאלת השאלה, למה אברהם ראה לנכון בכלל להגיד על אשתו שהיא אחותו? אלא בגלל שכשהוא הגיע לעיר, הדבר הראשון ששאלו אותו, תגיד, זאת אחותך או אשתך? במקום לשאול אותו אם הוא רוצה לאכול ולשתות. על זה אומרת הגמרא, אחסנאי בא לעיר, שואלים אותו על אשתו עם אחותו, או על עסקי אכילה ושתייה שואלים אותו. זאת אומרת, הייתה איזו ברבריות אצל אבימלך והסביבה שלו, וזה מה שהכריח את אברהם להסתיר את זהותה של שרה. אז על זה הוא צריך לבקש ממנו מחילה, אבי מלך. נכון? ככה אומרת הגמרא. כן, מה?
אברהם נעלב, אז
כביכול
זה...
מה? לא, אברהם, הייתה פגיעה באברהם, הפגיעה היא אובייקטיבית. מי שלוקחים לו את אשתו זאת פגיעה. אבל ברגע שהוא ביקש ממנו מחילה, מחל. זה הכוונה. מדוע מחל? מפני שהוא יודע שענייני העולם הזה, זה לא הכל בחיים. יש הרבה למעלה מזה. כלומר, הוא לא יורד למדרגה של הפוגעים בו. לכן הוא מוחל על עלבונו. ומתוך כך, הוא מגדלתו ומרוממתו על כל המעשים. מה זה כל המעשים? כל הנבראים. כן? מעשים זה כינוי לנבראים. מדוע הוא מתרומם מעל כל המעשים? בגלל שהתורה הן בעצמה, היא בעצמה מעל הכל. הרי הסתכל בתורה וברא את העולם, אז מי שיש לו תורה הוא מעל כל העולם, כי הוא מחובר אל שורש המציאות. יש פה הערה יפה. בבקשה מכבוד הרבנים לחזור על שאלות התלמידים בכיתה לטובת צופי השיעור בבית. ללא החזרה על השאלות, חלק ניכר מהשיעור עלול להיות לא מובן. תודה רבה. זה כתוב גם פה. כתבו את זה פעמיים. טוב. טוב, בסדר. טוב, עד כאן רשימת כל הדברים שזוכה להם העוסק בתורה לשמה. ובכן, עובדי היקרים, אנחנו יכולים עכשיו להמשיך אל המשנה הבאה, שאצלי, משנה ג' יכול להיות שהיא מוספרת אחרת והוצאות אחרות. אמר רבי יהושע בן לוי, אנחנו ממשיכים לעסוק במעלתה של התורה. בכל יום ויום, בת קול יוצאת מהר חורב, ומחרזת, ואומרת, אוי להם לבריות מעלבונה של תורה. שכל מי שאינו עוסק בתורה, נקרא נזוף. שנאמר, נזם זהב באף חזיר, אישה יפה שרת טעם, ואומר, והלוחות מעשה אלוהים המה, והמכתב, מכתב אלוהים הוא, חרות על הלוחות, אל תקרא חרות, אלא חירות, שאין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתלמוד תורה. וכל מי שעוסק בתלמוד תורה, הרי זה מתעלה. שנאמר, וממתנה נחליאל, ומנחליאל במות, שעולה עוד יותר. טוב, מה רוצים להגיד לנו כאן? זה הגדרת מעלת התורה על דרך השלילה. כלומר, מה חסר לו לאדם, כלומר, מה מצבו של האדם שאין לו תורה, שאינו עוסק בתורה. אגב, מה עם הקופים שאינם עוסקים בתורה? מה עם העצים והאבנים שאינם עוסקים בתורה?
עוסקים בתורה.
לא, הם לא עוסקים בתורה.
הם זוכים מהתורה שם?
אבל זה לא חיסרון שהם לא עוסקים בתורה. כשהאדם אינו עוסק בתורה, זהו חיסרון. כשמי שאינו האדם אינו עוסק בתורה, זה לא חיסרון. ברור? טוב. מה? הגויים? הם עוסקים כל אחד לפי תורתו. כן? למשל כתוב... אפילו נוכרי שעוסק בתורה, הרי זה ככהן גדול. נכון? תורה שלו. כל אחד והתורה שלו. התוספות שואלים שם, מהי התורה שנאמר על הגויים שהם צריכים לעסוק בה? בסדר? אז יש תורה של גויים. אפילו נוכרי שעוסק בתורה, הרי זה ככהן גדול. נכון?
אז זה.
מה התורה של גויים? לא יודע, כתוב ברמב״ם, לא? הנה, הרמב״ם בהלכות שמיטה ויובל. יש פה רמב״ם? יש, יש, לא? הנה, פה יש, פה יש, פה יש. הלכות שמיטה ויובל. בפרק האחרון הלא הוא פרק י' ג' הלכה י' ג' ולא שבט לוי בלבד. אולי נקרא קודם כל את המשנה הקודמת, משנה מפורסמת, ההלכה הקודמת. ולמה לא זכה לוי בנחלת ארץ ישראל? הרי כל השבטים, כל אחד יש לו נחלה, שבט לוי אין לו נחלה, ובביזתה עם אחיו. למה? מפני שהובדל לעבוד את השם. רגע, יש פה שאלה. הידעתי שמישהו ישאל את השאלה הזאת. טוב, אני אחזור לשאלה. הרב אמר שהתורה מגדלת את החכם על כל המעשים, כי מעל לכל שערי הסתכל באורייתא וברא עלמא. ולא הרב אמר בשיעורים אחרים שמשפט זה נאמר על תורה דלעילא. וכן הרב אמר שהתורה שאנו לומדים היא רק תורה דלתתא. נכון. אבל התורה... מה? השאלה ברורה? מה? אני אמרתי ככה, מדוע התורה מרוממת מעל כל המעשים? כי התורה היא מצד עצמה מעל כל המעשים. שערי הסתכל בתורה וברא את העולם, אז אם כך, התורה היא למעלה מן העולם. ולכן מי שעוסק בתורה הוא למעלה מן העולם גם כן, כי הוא יתאחד עם תוכן שהוא למעלה מן העולם. זה מה שהסברתי מקודם. השואל היקר שואל את השאלה דלהלן. הרי אתה בעצמך אמרת בשיעור אחר שהתורה שבה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, את התורה הזאת אנחנו לא לומדים. ושאנחנו לומדים רק תורה דלתתא. עד כאן השאלה. יוצא לפי זה שגם מי שעוסק בתורה נשמע, איננו זוכה באותה תורה שהיא למעלה מן העולם. אז איך אתה אומר מרוממתו מעל כל המעשים? עד כאן השאלה. אותה שאלה אפשר לשאול, שהרי על תחום אחר. למשל, המהר"ל אומר, מדוע מי שהולך בדרך יחידי צריך לעסוק בתורה? כי האדם שנמצא בדרך יחידי, הוא יוצא מן הסדר, ולכן הוא בסכנה. אם הוא לומד תורה, הוא מתחבר אל הסדר, שהרי התורה היא הסדר של העולם כולו. ולכן הוא לומד תורה, אז הוא ניצל מן ההפקר. אותה שאלה, מה זה אותה תורה שהיא סדר העולם? לא התורה שהוא לומד, אלא התורה שבה הקדוש ברוך הוא הסתכל וברא את העולם, ואת התורה הזאת אנחנו לא לומדים. אז אותה שאלה אפשר גם לשאול שם. ברור? מה התשובה? התורה שאנחנו לומדים, אמנם היא לא התורה דלעילא, אבל היא אחוזה בתורה דלעילא. זה כמו שאם אני תופס, נגיד יש חבל שקשור בבניין, אז כשאני תופס את החבל, אני תופס במידת מה את הבניין. אני קשור למה שקורה לבניין. אם הבניין יזוז, גם אני אזוז. או, למרות שאני לא תפסתי את הבניין כולו, אלא משהו שמשתלשל ממנו. טוב, עכשיו אני רוצה לחזור לדברי הרמב״ם. ולמה לא זכה לוי בנחלת ארץ ישראל ובביזתה עם אחיו? מפני שהובדל לעבוד את השם, לשרתו ולהורות דרכיו הישרים ומשפטיו הצדיקים לרבים, שנאמר יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל. לפיכך הובדלו מדרכי העולם, לא עורכין מלחמה כשאר ישראל, ולא נוחלין, ולא זוכין לעצמם בכוח גופם, אלא הם חיל השם, שנאמר ברך השם חילו, והוא ברוך הוא זוכה להם, שנאמר אני חלקך ונחלתך. טוב, זה אם כן הלכה מפורסמת על שבט לוי, ששבט לוי הוא מתעסק בדברים אחרים מה שכל העולם מתעסק, כי הוא צריך ללמד את העם תורה. עד כאן ברור. אחר כך הלכה י' ג' ולא שבט לוי בלבד, אלא מי עוד? מה? גויים אתה אומר?
כהנים.
לא, כהנים הם שבט לוי. מי עוד חוץ משבט לוי? מה? כל מי שרוצה ממי? מעם ישראל. כן? עכשיו, אני עוד פעם אזכה פה לביקורת, כי אני, יגידו לי, אני כל הזמן פוסל את דברי התלמידים. אז מה נעשה? נגיד שאתה צודק גם אם זה לא נכון? אתה אומר שכל מי שמישראל רוצה לעסוק בתורה, גם הוא בכלל זה, נכון? אז אני צריך להגיד, לצערי הרב, ששני תלמידים אמרו דבר לא נכון. מה אני אעשה? בואו נקרא את הרמב״ם. בואו נקרא. ולא שבט לוי בלבד, אלא כל איש ואיש מכל באי העולם. אז מה זה? הגויים. כבן מישראל, בן מן העמים. זה לא הלכה שבאה לפתור בחורי ישיבה מהצבא. זה קשקוש, זה לא מה, מה שמנסים להוציא מזה. פה מדובר על גוי. כל איש ואיש מכל באי העולם. מה? מה? איך זה יכול להיות? זה מה שכתוב, מה אני אעשה? ולא שבת... רגע, זה קושיה אחרת. קודם כל לראות מה שהרמב״ם אומר. אחרי זה נראה כאילו יש לנו קושיות על הרמב״ם. בסדר? ולא שבת בלוי בלבד, אלא כל איש ואיש מכל באי העולם, אשר נדבה רוחו אותו והבינו מדעו להיבדל לעמוד לפני השם, לשרתו ולעובדו, לדעה את השם, והלך ישר כמו שעשהו האלוהים, ופרט מעל צווארו או לחשבונות הרבים, אשר ביקשו בני האדם. כמו מדובר על גוי אפילו, שהוא רוצה לעסוק כל ימיו בדעת השם. הוא אדם ישר ורוצה לעסוק בדעת השם, לא אכפת לו לעשות כסף, לא אכפת לו לבנות, לא, כל, זה לא מעניין אותו. מכל באי עולם, רגע, בואו נראה מה פותרים אותו, נראה אם פותרים אותו ממשהו. הרי זה נתקדש, קודש קודשים, ויהיה השם חלקו ונחלתו לעולם ולעולמי עולמים, ויזכה לו בעולם הזה דבר המספיק לו, כמו שזיכה לכהנים ללווים. בסדר? זאת אומרת, הפרנסה שלו דבר בקדוש ברוך הוא יסדר משהו כבר. מה יסדר? יש לנו אחד כזה, לא? עשינו לו את ההילולה לפני כמה זמן, רבי שמעון בר יוחאי. כן? הוא פרק מעל צווארו את עול המלכות, ברח מהרומאים, נכנס למערה. הקדוש ברוך הוא סידר לו בפרנסה, מה נתן לו? חרובים ומים. 12 שנה. כן, אתה רואה הקדוש ברוך הוא לארג' איתך. נותן לך מים וחרובים. זה הרבה, הרבה פחות ממה שהכולל נותן, נכון? עם מה שהכולל נותן בחודש אחד, אפשר לקנות חרובים לשנה שלמה. כן? זה מה שכתוב. כן. עכשיו. מזכה לו בעולם הזה דבר המספיק לו, כמו שזיכה לכהנים ללווים. עכשיו, שמה תגיד, הוא פטור מהצבא? לא. הנה, הרמב״ם אומר בעצמו בהמשך. הרי דוד עליו השלום, אומר, השם מנת חלקי וחוסי, אתה תומך גורלי. עכשיו, מה עשה דוד כל החיים שלו? כמה מלחמות? כמה? 18 מלחמות הוא עשה. זאת אומרת, אותו אדם שעושה 18 מלחמות, אומר, השם מנת חלקי וכוסי. כלומר, כשאומרים שהשם חלקו ונחלתו, זה לא בא לפתור אותו ממלחמה. לא כמו שבט לוי שהוא פטור ממלחמה. זה קודם כל שתדע, לדעת לקרוא את ה... מה?
שאלה גם אתה
כתב
את זה, חודשוי
כתב את זה,
מישהו
יגיע מה? הקטע הוא פשוט, הרי דוד עליו השלום אומר, אותו דוד שעשה מלחמות. אמר על עצמו, השם מנת חלקי וחוסי. הוא מביא את זה כדוגמה לסוג כזה של אדם. זאת אומרת, שאדם כזה שהוא נבדל ושהוא קודש קודשים, אי אפשר להגיד עליו שהוא פטור מהצבא, שדוד הרי לא פטר את עצמו. עכשיו, כן?
אותו גוי שעשה,
כן.
יודע שכל זה, הוא גוי עכשיו בנוח, שזה לא קשור לקיום
מצוות
שלו.
אותו גוי ברור שהוא לא עובר עבירות. אז הוא דובר בנוח, כמובן.
אז אם ככה לא קוראים גוי?
למה? בסדר, תשמשתי בשפה שלנו, לא בשפה של הרמב״ם. הרמב״ם כתוב מכל באי עולם. כל איש ואיש מכל באי עולם. פה הוא לא מדבר, הוא לא משתמש, לא בביטוי גוי ולא בנוח. כן, אבל לא בהלכה פה. עכשיו, זאת אומרת, שפה הרמב״ם מדבר על אדם שההישג שלו זה דעת אלוהים. עכשיו, מאיפה הרמב״ם לקח את זה? עד כדי ביטוי כזה חריף, הרי זה נתקדש קודש קודשים.
הרמב״ם.
איפה ראית באברהם אבינו קודש קודשים? נכון? אני רוצה לראות איפה הביטוי קודש קודשים באברהם אבינו. לא נמצא שם. פה הרמב״ם אומר, הרי זה נתקדש קודש קודשים. איפה כתוב קודש? להבדילו קודש קודשים. זה נאמר על אהרון. נכון? להבדילו קודש קודשים. זאת אומרת, שהוא משווה את הגוי הזה לכהן גדול. אז אם כן, עכשיו אנחנו יודעים איפה הוא לקח את זה. מדברי רבי מאיר בברייתא. שרבי מאיר אומר, אלה החוקים אשר יעשה אותם האדם וחי בהם, כהנים, לוויים וישראלים, נקניפקן, אלא האדם ללמדך שאפילו נוכרי שעוסק בתורה שהוא כהן גדול. זה המקור של דברי הרמב״ם.
אז איזה מסתובב עם ההלכה שאומרת שגוי ששומר שבת חייב מיתה?
איך זה מסתדר עם ההלכה שגוי ששומר שבת חייב מיתה? איפה כתוב שהוא שומר שבת? איפה כתוב שהוא שומר שבת פה?
עוסק בתורה.
בסדר, תשאל מההלכה הנכונה. הנה, אתה רואה, אתה אמרת דבר נכון. אתה רואה שמה? שמה? יש הלכה, גוי שעוסק בתורה חייב ביתה?
איפה זה כתוב?
זה כתוב גם ברמב״ם.
גוי שעוסק בתורה?
כן, חייב ביתה. מגיד דבריו ליעקב, חוקיו ומשפטיו לישראל, לא עשה חן לכל גוי. ומשפטים בל ידעו. הללויה. אז איך אתה אומר מצד אחד שהגוי הזה שעוסק בתורה, הרי זה כהן כהן גדול? אז התוספות ענו מה שהאמנו. התוספות אמרו שזה מדובר על שבע מצוות בני נוח. אבל זה דחוק. רואים, הרמב״ם יש לו הסבר אחר. כן.
יש לזה תשובה שאומרת שזה שהוא עוסק בזה, זה כמו מיטה בשבילות. זה לא שייך
לרמב״ם. אני מדבר פה לפי הפשט. רגע, רגע, רגע. המטרה שלי להבין את הרמב״ם, לא את הדרשות. עכשיו. פשוט, אני אקרא לכם את ההלכה, איפה שהרמב״ם אומר שגוי אסור לו ללמוד תורה. בואו נראה. איך כתוב כאן? גוי שעסק בתורה חייב מיתה. כתוב פה. לא יעסוק אלא בשבע מצוות שלהן בלבד, וכן גוי ששבת אפילו ביום מימות החול, אם עשה הוא לעצמו כמו שבת, חייב מיתה. ואין צריך לומר אם עשה מועד לעצמו וכו' וכו'. יש פה כמה דברים. הוא מודיעין אותו שהוא חייב מיתה על זה, אבל אינו נהרג. אחר כך הלכה מיד אחרי זה, סותרת לגמרי את מה שקראנו עכשיו. בן נוח שרצה לעשות מצווה, משאר מצוות התורה, כדי לקבל שכר, אין מונעין אותו לעשותה כהלכתה. לפני כן אמרת לי, מה? אז זה, לא, זה פשוט, זה ההבדל בין גוי לבין בן נוח. אם הוא גוי, אז אסור לו לעסוק במצוות. אם הוא בן נוח, מה שהוא רוצה שיעשה. ההבדל הוא פשוט. מה זה גוי? ברמב״ם. זה מי שלא קיבל על עצמו אפילו שבע מצוות בן נוח. אומרים לו, אתה עדיין רוצח ונואף? ואתה רוצה עוד להניח תפילין? תירגע.
ואתה יכול לשמור שבת?
לפי זה כן. כן, לפי הרמב״ם. יוצא שבן נוח יכול לשמור שבת. אגב, הוא לא היחיד שאומר את זה. ראיתי עוד מקורות שאומרים את זה. יש משנה ברורה שמשתמע ממנו הדבר הזה. כן? זאת אומרת, שאם הוא כבר קיבל על עצמו שבע מצוות בני נוח, אז מהבחינה הזאת הוא כבר יצא מכלל פרי אדם לאדם מתורבת, רוצה להוסיף מצוות, יכול, כהלכתה. כן? הולך ושואל את הרב, האתרוג הזה, זה בסדר שמה, הנקודה השחורה הזאת, שם, מזכוכית מגדלת, יכול, בסדר. תפילין יש דיון על זה, באמת, באחרונים, כן?
כל באי עולם
ובן נוח, הכוונה, כל באי עולם שהוא ראוי לזה, כלומר, הוא יכול להגיע למדרגה הזאת, כל באי עולם. זאת אומרת שיש גם, לפי זה, התעסקות בתורה ששייכת לכללות האנושות.
אבל פה הרמב״ם מדבר על גוי, איך יכול להיות גוי שלומד תורה?
פה, מה, בהלכות שמיטה ויובל? הרמב״ם כתוב, אומר, כל איש ואיש מכל באי עולם אשר נדבה רוחו אותו והבינו מדעו. איפה כתוב שזה גוי?
לא כתוב לא גוי ולא בן נוער.
אז זאת אומרת, מי שראוי לזה, ברור, אז מי שראוי לזה. בקיצור. אז זה, זה אומר שיש יש פה מחשבה אוניברסלית אמיתית, כן? שיש שייכות של התורה לכל באי עולם, כמובן, לפי תנאים מסוימים. זה היה כדי לענות על השאלה של מי שאינו עוסק בתורה. אז מי שאינו עוסק בתורה זה לא רק יהודי שאינו עוסק בתורה, גם גוי שאינו עוסק בתורה. השייכת לא, הרי זה נזוף, כן? זה לא הנושא כעת. אני עכשיו עוסק בנושא של עוסק בתורה. בסדר, הזכרתי בדרך אגב, אבל לא כל נושא שאני מזכיר בדרך אגב, מטרתי לעסוק בו בהרחבה. בסדר? טוב. עכשיו, בואו נחזור לנושא של מי שאינו עוסק בתורה. זאת אומרת, אינו עוסק בתורה, איננו מוציא אל הפועל את מה שיכול היה לדבק אותו עם התורה. דהיינו, שכלו. יש לאדם שכל. השכל הזה, אם הוא מתקיים ללא תורה, עלול גם להיות נזק. הרי גדולי החכמים בעולם הם אלה שהביאו את גדולי הנזקים בעולם גם כן, נכון? לכן יש צורך על מנת שהאדם ישתמש בשכלו כראוי, שיעסוק גם בתורה. הן לפי הרמב״ם שהתורה היא השכל האמיתי, הן לפי המהר"ל שהתורה היא צלם אלוהים, מתאימה לצלם אלוהים שבאדם שלמעלה מן השכל. האם אפשר להקדיש את השיעור לרפואת ביתי התינוקת תהילה בת מעיין מרינה? בוודאי, השיעור מוקדש לרפואת התינוקת תהילה בת מעיין מרינה. לא, לא, זה מספיק אחד. לא, 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 ל אם כך, איפה הם? אז יש פה חיסרון. אז עכשיו נראה את דברי המשנה לפרטי פרטים. אמר רבי יהושע בן לוי, בכל יום ויום בת קול יוצאת מהר חורב. למה בכל יום ויום? מתי ניתנה התורה? בו' בסיוון. אז יכול היה צריך להיות שבו' בסיוון בת קול תצא מהר חורב. נכון. אז אתה במאיר הערה נכונה, אתם רואים שפעמים שהתורה שהתורה מצד האמת לא ניתנה בזמן מן הזמנים, כי התורה היא למעלה מכל זמן, אלא שהיה באחד הזמנים, דיינו ו' בסיוון, משהו, או ז' בסיוון, תלוי איך מסתכלים על זה, איזושהי התאמה לאפשרות להתחבר עם מה שלמעלה מן הזמן. אבל התורה עצמה אין לה זמן. ולכן, בחג שאנחנו מציינים, שם קבלת התורה, שבו אנחנו מציינים את קבלת התורה, דיינו חג השבועות, יש ספירת העומר, סופרים 49 יום, והיום של מתן תורה עצמו, לא סופרים אותו. מדוע לא סופרים? כי אי אפשר לספור אותו. כן. זאת אומרת, יש 49 יום שצריך לעבור בתוך הזמן, כדי להיפגש עם מדרגה שהיא מעל הזמן. מסקנה, התורה ניתנת בכל יום ויום. לכן בכל יום ויום, בת קול יוצאת. מובן? מי שומע את הבת קול הזאת? נכון. נכון. ו...
למשל.
אבל אני רוצה להבין. אם בכל זאת יש בת קול, צריך שמישהו ישמע אותה. אז מה אם זה משל? אז זה משל למה? לא אמרתי שזה אקוסטי, אבל בכל זאת, כן? המשל צריך שיהיה לו היגיון. אז השאלה, אז מישהו שומע את זה או לא שומע את זה? חייב להיות שמישהו שומע. לפחות רבי יהושע בן לוי שמע. איך רבי יהושע בן לוי יודע? הוא שמע. נכון?
כל פנימי. היה בחדר אקוסטי. כל פנימי.
פשוט מאוד. זה הנשמה שלו ששמעת. רגע, ברור שאין הכוונה שגוי צדיק הוא ככהן גדול ממש, שהרי שמעתי מהרב בשיעור אחר, שלעתיד לבוא הגויים הם כישראל, וישראל ככהנים וכהנים ככהן גדול. אם כן, הגויים לא יכולים להיות ככהן גדול. אם כן, לאיזה עניין הגוי הוא ככהן גדול? יפה. אמרו על התורה, יקרה היא מפנינים, נכון? כך כתוב בספר משלי, יקרה היא מפנינים. היא יותר יקרה, אם כן, מה זה מפנינים? מכהן גדול שנכנס לפני ולפנים. כן, מפנינים, הכנה מכהן גדול שנכנס לפני ולפנים. יוצא לפי זה שיהודי שעוסק בתורה הוא למעלה מכהן גדול. וגוי שעוסק בתורה הוא ככהן גדול. זה הבדל. כהן גדול שעוסק בתורה הוא למעלה מכהן גדול. עכשיו, אני צריך להבין, מה זה, למה כשדיברו על המעלה של כהן גדול, דיברו דווקא אל היותו נכנס לפני ולפנים. איפה זה הלפני ולפנים הזה?
תורת הסוד.
הלפני ולפנים של הכהן הגדול זה קודש הקודשים בהר הבית. יש מקום, אליו נכנס הכהן הגדול. זה לפני ולפנים שלו. מה זה לפני ולפנים של העוסק בתורה? זה הפנימיות של נשמתו. איך אני יודע? זה כתוב במפורש במסכת ראש השנה, שאסור לעשות שופר בראש השנה מקרן של פרה. למה? כי זה מזכיר את אבון העגל, ואסור לעשות במקדש דבר שמזכיר את חטא העגל. שואלת הגמרא, מה זאת אומרת? יש בגדי זהב של הכהן הגדול, מה אתה... בגדי זהב, זה לא מזכיר את עגל הזהב? ואת הגמרא, לא, אבל כשהוא נכנס, לפני ולפנים, הוא לא לובש בגדי זהב.
אבל שופטים פרות בבית.
רגע, רגע. כשהוא נכנס לתוך, לפני ולפנים, אומרת הגמרא, הוא לא לובש זהב. הוא אומר, כן, אבל את השופר במקדש לא תקרו בתור קודש הקודשים, תקרו בעזרה. אומרת הגמרא, כיוון דלזיכרון כעתה, כלפני ולפנים דמה. כלומר, מאחר והשופר עניינו לזיכרון, זה כאילו נכנס לפני ולפנים. משמע שיש לך שני סוגי פני, לפני ולפנים. יש לפני ולפנים טופוגרפי, ויש לפני ולפנים מנטלי. אז לעניין זה אותו גוי ככהן גדול. יש פה הערה חשובה. האם אדם שלא נדבה רוחו אותו ולא הבינו מדעו להיבדל לעמוד לפני השם לשרתו ולעובדו לדעת את השם, אלא הוא עושה זאת כדי להשתמט מן הצבא? האם זה בכלל תורה שלא לשמה? שמתוך שלא לשמה אבל לשמה? כן, זה נקרא תורה שלא לשמה. כן, פעם שאלתי איזה בחור ישיבה בן 18 שהיה ברור לחלוטין שתורה לא מעניינת אותו. אז שאלתי אותו, אז למה אתה נשאר בישיבה? הוא אומר, אני לומד תורה לשמה, בשביל השידוך. לשמה. כן. בסדר. יש גם דברים כאלה. טוב, אז איפה היינו? כן, בכל יום ויום, בת קול יוצאת. אז איפה הבת קול הזאת נכנסת? היא נכנסת לפני ולפנים, דהיינו לתוך נשמתו. יוצאת מהר חורב. למה לא כתוב מהר? סיני. תגיד, מהר סיני, מה זה מהר חורב? הרי זה לא השם המצוי של הר סיני, נכון?
לשון חורבן.
כן, כלומר, כיוון שפה מדובר על מידת הדין, אז מדגישים את צד הדין שיש במי שלא עוסק בתורה. לכן פה הוזכר דווקא הר חורב. ומחרזת ואומרת, אוי להם לבריות מעל בונה של תורה, שכל מי שאינו עוסק בתורה נקרא נזוף. כלומר, אם אין לך תורה, אם לא הייתה תורה בעולם, אפשר להבין, אבל עכשיו שיש תורה בעולם אתה לא עוסק בה, אז הוא נקרא נזוף, שנאמר, נזם זהב באף, כלומר יש פה משחק מילים, כן? נזוף, נזם זהב באף, הוא נזוף, חזיר, אישה יפה ושרת טעם. כן. מי זאת האישה? מי זאת האישה? האישה זאת התורה. כן, זה פירוש אחד, באמת זה הפירוש של רש"י, אומר, מה זה אישה יפה? זה התורה נקראת אישה. כן? כי אין גדול באהבות מאהבת אישה, ואין גדול באהבות הרוחניות מאהבת התורה. לכן אפשר להשוות, כן? זה כמו שלמשל כתוב על בגמרא במסכת ברכות, רבי אליקים אומר כך וכך, בשם קהלה קדישה דבירושלים, בשם קהילה, קהילה קדושה שבירושלים. יש שאלה, מי זאת הקהילה הקדושה שבירושלים? אז בקהלת רבה, זה מובא ברבנו חננאל על המקום, כתוב שקהילה קדושה שבירושלים קראו לה קהילה קדושה, כי הם היו עוסקים שליש בתורה, שליש בתפילה ושליש במלאכה. לכן הם יקראו קהילה קדושה. מלאו על זה קדוש? כי הם יחדו את הכל. שליש בתורה, שליש בתפילה ושליש במלאכה. שנאמר, וראה חיים עם האישה אשר אהבת. אז איפה רואים את הדבר הזה? לא, אבל איפה, הוא רואה חיים האישה, מי החיים, מי התורה?
חיים זה
האישה אשר אהבת זה תורה, חיים זה המלאכה, הוא רואה זה התפילה. או אשר אהבת, אשר אהבת זה תפילה, כי זה לשון אהב. אבל דווקא אומרים, הוא רואה חיים, שחיים זה המלאכה, עם האישה זה תורה. אז גם פה, אישה יפה ושרת טעם, אף אחד לא מתעניין בה, זה הכוונה? אז זה נזם זהב באף חזיר. אפשרות אחרת, ככה מהר"ל לפחות מסביר, שהאדם עצמו נקרא אישה יפה. כי ביחס למושכלות, הוא כאישה, דיינו מקבל, אבל הוא שר טעם, כיוון שהוא לא עוסק בחוכמה. טוב, זה רק ההתחלה. רק שנייה, יש פה שאלה. שאלת הבהרה. אפשר לפי זה לעשות חילוק. שהגוי ככהן גדול לעניין הבחירה, אבל לא ככהן גדול לעניין הסגולה? וסליחה אם שאלתי יותר מדי. קודם כל לא שאלתי יותר מדי, שאלות מתוקות וטובות. ב' כן, אכן, החילוק שלך בין בחירה לסגולה נראה לי חילוק נכון. טוב, אנחנו צריכים עוד להרחיב במשנה הזאת, אבל כבר הגיע הזמן של סיום השיעור, אז נמשיך בפעם הבאה, שלום.
טוב.